רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום חיים. קודם כל, ביום שישי היה לך מפגש, אתה רוצה לדבר על זה עכשיו או בסוף?
לא, בסוף. בסוף. תשאיר את זה שיהיה את האות.
אנחנו היום נתרכז גם בכדורגל שלנו.
אגב, איזה משחק שידרת?
השבוע בליגת העל לא שידרתי. לא? שידרתי ליגה אנגלית. זהו, אין לי חוויה אישית לספר, אבל אתמול ראיתי את מכבי חיפה. אני מוכרח לומר לך שזו המחצית הכי טובה לדעתי של מכבי חיפה העונה, כשרוב, זאת אומרת, הרבה מאוד השחקנים הכביכול הכי חשובים שלה לא נמצאים כבר על קר הדשא. ויש משהו שראיתי אתמול בסוף המשחק מדגו, שפתאום אמרתי, וואלה, הוא נכנס לזה. זאת אומרת, אתמול, מסי דגו בסוף המשחק, מחבק את שרי, חיבוק הבאי כזה פתאום, כשאני יודע שבתחילת הדרך, שרי זה זה שהחזיק את דגו בחדר הלבשה, הוא גם אמר את זה אחרי המשחק. אז קודם כל, שמחתי לראות שדגו, שהיו עליו המון סימני שאלה, ואני יודע שאתה תמיד רצית בהצלחתו, פתאום אתה מרגיש שהוא שם.
אתה מרגיש שהוא שם בטח כשמצליחים, אבל בוא לא נשכח את כמות השחקנים שלא משחקת במכבי חיפה, ואת עומק הספסל שיש לקבוצה הזו.
נכון.
הרבה מאוד שחקנים, והם הביאו עוד שלושה שחקני חיזוק בינואר, למרות הכמות שחקנים שיש להם. אבל אמרתי, זה יכול להיות הדבר הטוב, ובטח זה הדבר הטוב כרגע, שהרבה שחקנים לא משחקים או פצועים, ויש להם את המחליפים, אבל כשכולם יהיו קשירים, זאת תהיה בעיה, עדיין אני חושב שזאת תהיה בעיה למכבי חיפה. כמובן, לא יצא מה שדיברתי בשבוע שעבר לגבי שרי, וגדי קינדה
ורפאלוב,
אבל אני עדיין חושב שאם שרי היה עם עוד שלושה, ארבעה שערים וכמה בישולים, הוא היה נשאר במכבי חיפה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שיש לו את הבעיה האישית כמובן, שהוא צריך לנסוע להולנד ולהיות שם, הילד שלו הבנתי...
כן, 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 אני אומר. לא, אתה אומר שאם שרי היה נשאר, אז הייתה...
הייתה את הבעיה הזאת, אבל לדעתי...
ועכשיו?
עכשיו לא, עכשיו יש לך את נכון. גדי קינדה ואת רפאלוב, אז פחות יש את הבעיה הזאת.
לא רק שיש את הבעיה הזו, פחות, אתה מרגיש ששרי, בתחילת העונה הרי זה היה הכל סביב שרי. וליאור רפאלוב לאט לאט נכנס למשבצת, שמאוד מגבילה לו, ולפני שבועיים אמרנו בצדק, מתחיל להיות כבר, לא בדיוק. יודע, מלחמת אגו, אבל יש פה איזה משהו שאתה אומר, רגע, עוד מעט רפאלוב, הוא עובר ביכולת את שרי, ועוד מעט תהיה פה בעת אגו.
ואני אומר ששרי עזב, כן? היה הרבה יותר קל לעזוב כשיש את רפאלו ואת גדי קינדה.
הבנתי. זאת אומרת, אם זו הייתה עונת צי של שרי, הייתה לו יותר בעיה לעזוב.
אמת.
זאת אומרת, גם הוא הרגיש שהוא לא...
בדיוק.
כמובן לא שהבעיה...
בגלל הקושי, הנסיעות, החזרה, זה... שמע, זה בכל זאת נורא קשה. אבל אם מכבי חיפה השנה הייתה על גבו של שרי, היו משאירים אותו כאן,
זאת אומרת, היו
וממשיכים להתנהל בדיוק באותה צורה.
בדיוק, הוויכוח של ההנהלה והמאמן איתו, היה הרבה יותר,
כן.
בוא נגיד אסרטיבי, כי כרגע...
היו מנסים לעזור לו יותר.
כרגע אתה מרגיש, לא נעים להגיד, ששרי אולי בחדר הלבשה מאוד דומיננטי, על המגרש פחות. זאת אומרת, על המגרש הוא כבר לא מביא מספרים. על המגרש יש את רפאלוב, יש את חלילי,
כן.
מדהים.
נהדר.
שחקן מדהים. שכנראה בעונה הבאה לא יישאר פה, הוא באמת שחקן שמתאים לאירופה מבחינה פיזית, ושני חלוצים שפוגעים, דין דוד, ותחשוב שדין דוד ופירו, יחד עם 20 שערים כמעט, 19 שערים.
כן? תראה, דין דוד הוא שחקן מאוד מאוד חכם, כשפירו משחק הרבה יותר קל לו. בהתחלה, בתחילת העונה, אנחנו ראינו את דגו נותן לפירו, דין דוד על הספסל.
נכון.
הוא הבין את העניין הזה, כי דין דוד, יכול להיות שבאימונים הוא לא נראה כמו איזה שחקן כזה, אתה יודע, שווירטרואוזי או אחד כזה
נכון.
שזה, אבל דין דוד הוא מאוד חכם, הוא תמיד מחפש את המקומות הפנויים איפה שפירו מושך את שחקני ההגנה. פירו עושה הרבה תנועה והוא שחקן שיודע לשחק עם הגוף ועם הראש, ודין דוד תמיד מוצא את הפרצות האלה, שחקן רחבה שיודע להפקיע שערים, אני מאוד אוהב אותו.
אז זהו, שאני חושב שהוא underrated. בתחילת העונה, מה?
אמת, שנה שעברה כמה, הוא כבש הרבה שערים.
לא רק זה, אתה יודע, שיה אמר, הרבה אומרים על שיה, הוא ככה וככה, שיה הוא חלוץ לשעבר, והוא כנראה יש לו ריח טוב למבקיעים, והוא אמר בתחילת העונה, זה משהו שעשינו בצ'רלטון, הוא אמר, אם ייתנו לו לשחק, דין דוד יהיה מלך השערים של הליגה. ואתה רואה שפר דקה, לדעתי, לדין דוד יש יותר שערים מפירו וזהבי. וגם בנבחרת, אגב, שאלון, אני חושב שהשתמש בו פחות ממה שהיה צריך. זאת אומרת, נתנו לאחרים יותר קרדיט. שוב, יכול להיות שגם חלילי, גם טורג'מן, הגיעו עם ההילה של הזה, ודין לא קיבל כמעט. שוב, עכשיו, נכון, גם וייסמן הגיע מחול. לא יודע, דין דוד כמעט ולא קיבל קרדיט. ואני חושב שהוא חלוץ, הוא גולר. זאת אומרת, הוא מהסוג של אלון מזרחי כזה, כמובן, פחות במספרים, אבל הוא יודע איפה להיות.
אל תגזים. סליחה,
רגע, תחזיר את ההקלטה. תחזיר את ההקלטה. לא, אני עשיתי פה טעות.
אתה תשווה אותו לאלון מזרחי?
עשיתי פה טעות, שנייה, אני חייב פה, רגע, איפה...
אתה תראה.
אני פה מרגיש עכשיו...
אני מפחד שינחס אותך.
שנייה, רגע, דקה. אני חוזר בי.
כל יום שישי, כל יום שבת בבוקר, אתה עלול לא להפקיע שום שער, אתה יודע.
אני יודע, אני יודע. אז שנייה, דקה. איך אפשר למחוק את מה שאמרתי?
אז דין דוד.
כן. בוא נחדור.
ברמה של שיה פייגנבוים.
ברמה של שיה, ברמה של רונן חרזי.
כן, אוקיי.
אבל זהו. ואף כלי תחבורה אי אפשר להשוות, כאילו.
נשמע יותר טוב.
נשמע יותר טוב. זהו, אז זה לגבי דין דוד, ואני חוזר למכבי חיפה להגנה. בלי סק, לא נעים לי להגיד, הם נראים יותר טוב בהגנה. פתאום שימיץ, המושמץ, משחק מצוין, עם גולדברג, והם גם בהגנה לא סופגים.
תראה, להגנה, ההגנה נורא קל כשאתה מוביל 1-0 ו-2-0. בהגנה, כשהחלק ההתקפי נמצא בכושר מצוין ומצליח להפקיע את השער הראשון, המשחק נפתח. בטח מול מכבי נתניה, בטח מול קבוצות אחרות. בסופו של דבר, אתה צריך את השער הזה. הליגה שלנו היא ליגה חלשה מאוד.
כן.
חלשה מאוד. באמת, הרבה מתחיל. מאוד קבוצות שמסתגרות בהגנה, בונקר, מנסות להוציא נקודות. אני גם יכול להבין אותם.
תראה, אני פותח סוגריים.
נו.
נכון. הרמה של מתחת לשלושת הגדולות, הפועל חיפה מחוץ לזה, כי באמת היא בעונה טובה, אבל מתחת לארבע הראשונות היום, היא רמה לא גבוהה, אבל תראה איזה צפיפות יש לך. יש לך מאבק תחתית מאוד צפוף, יהיה מאבק על הפלייאוף העליון מאוד דרמטי.
אבל המאבק תחתית זה בגלל שהן חלשות, לא בגלל שהן טובות.
בסדר.
מספר הנקודות שלהן הוא לא גבוה שתגיד,
נכון.
תקשיב, הם גם מנצחים. כמה קבוצות פה...
לא, ברור, יש לך לדעתי, מה? יותר ממחצית הקבוצות לא הגיעו לנקודה פר משחק.
כן. כן, נכון. זה
לא
מצב
טוב.
של ליגה חלשה מאוד.
ועדיין, כשאני משווה תפוחים לתפוחים, הגנה מול הגנה, מכבי חיפה גם התייצבה בהגנה בלי סק.
כן.
שזה עניין הזוי במרכאות, כי אמרו, מה יהיה עליהם בלי הבלם הבכיר, וכשהוא יחזור, שוב, זה בעיות טובות, כמו שאתה אומר לדגו, אתה מרגיש במנהיגות של דגו משהו ש... זאת אומרת, בביטחון שלו מול השחקנים?
תראה, כש... התחילו את העונה והתחילו לא טוב, נורא קשה למאמן לבוא לידי ביטוי בתוך חדר הלבשה. עכשיו, כשמתחילים לשחק ופתאום הוא משנה מערך ומכניס את השחקנים הנכונים, והדברים הולכים כמו שצריך, יש הערכה כלפי המאמן מהשחקנים הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אתה צובר את הביטחון נכון. שלך, ואתה צובר את היחסים שלך עם השחקנים, ומכירים אותך הרבה יותר טוב, כשאתה מצליח.
ברור.
כשאתה לא מצליח... לא, אבל בטח בתחילת העונה. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת כן. אומרת, בהתחלה, הרושם הראשוני שאתה מקבל כשמאמן נמצא בלחץ והתקופה היא לא טובה, זה נורא קשה. נורא נכון. קשה. עכשיו...
שמה, הוא עמד בסיטואציה מאוד קשה, הוא גם אמר את זה, הוא הגיע אחרי המאמן הכי טוב של, כן, כן. של 20 השנים האחרונות, אתה יודע, מאז ימי שלמה, אברהם, קשטן וזה, אתה יודע, לא היה מאמן כל כך דומיננטי בליגה שלנו. 6 אליפויות ב-8 שנים, ואז מגיע דגו, זה לא שמגיע פה מאמן שאפילו לקח אליפות או אימן קבוצה בחירה במשך שנה, משום מקום, אמרו כולם, אלברמן, ינקלה, מה זה, ואתה בא מעמדת אנדרדוג כל כך נמוכה, והיום, זה כבר לא קיים. אני מסתכל על דגו, מול רוביקין, אני אומר, אוקיי, שניהם כאילו ראויים.
תראה, אני משבח את דגו, כי אני יודע באופן אישי שהוא אחד המאמנים הטקטיים הטובים ביותר. הוא מתכונן למשחק של הקבוצה היריבה בצורה, אתה יודע, מקדיש שעות לדבר הזה, ומתכונן גם עם השחקנים שלו. אבל יש אדם אחד שאני חושב שצריך לכבד ולתת לו ערכה הרבה יותר גדולה, זה גל אלברמן.
נכון.
אלברמן בתחילת העונה, כולם באו וקטלו אותו, איזה שחקנים.
אני אמרתי מה זה.
גל אלברמן עושה עבודה יוצאת מן הכלל בשנים האחרונות. אני גם בטוח שלא רק בינואר, לגל אלברמן בטוח יש רשימה של 15 שחקנים שמעומדים לשחק במכבי חיפה בשנה הבאה. כך צריך להתנהל כשיש לך ברשימה הרבה מאוד שחקנים שאתה יודע את מי אתה הולך לקנות. ראיתי, ישבתי לפני שבוע, ואני רואה את השחקן של הפועל ירושלים, קאסה, שחקן צעיר, שאני חשבתי שהוא בכלל זר.
קאסה?
אני,
איך קוראים לו?
כן. אני חשבתי שהוא שחקן זר, ושאלתי חבר שישב לצפות איתי בטלוויזיה, זה שחקן זר? הוא אומר, לא, שחקן ישראלי.
אוקיי.
שחקן עם יכולות, איך? איך? הולך למכבי? לתל אביב או לחיפה? כן? אני לא יודע, אני ראיתי היום ידיעה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב מעוניינות בשחקן הזה. זאת אומרת, יש לנו שחקנים...
אלברמן, אגב, ממשיך בקטע הזה שפעם היה ג'ורדי, היה מאוד חזק בזה.
כן, עדיף שיהיה אצלנו מאשר אצלם.
כן, אבל באמת מה שקורה בסגל של מכבי חיפה זה התפוצצות של איזה 20 שחקנים שרואים לשחק.
לכן אני אומר שכשכולם יהיו רואים לשחק, וכולם יהיו בכושר הכי טוב שלהם,
פה תתחיל הבעיה.
פה תתחיל בעיה.
כן.
פה תתחיל בעיה, כי אין מה לעשות, זה משהו שהוא...
זאת אומרת, האגו האנושי תמיד גובר על הכל. כאילו ברמת, זאת אומרת, תמיד יהיה יותר דומיננטי.
ואצל שחקני כדורגל בכלל.
אצל שחקני כדורגל בכלל, נכון. אז זה לגבי מכבי חיפה, שנראית היום יותר טוב במכבי תל אביב, אבל עם כל הכבוד,
כן, אבל עוד פעם.
נקודה עדיין למכבי תל אביב, אבל אתה לא יכול להגיד שהיה משבר, מתחילת העונה במכבי חיפה הייתה...
למכבי חיפה.
כן.
בוודאי, הם שיחקו לא טוב.
אז אני אומר...
הם שיחקו לא טוב, הוא לא מצא את השיטה. היה נורא קשה לבוא, בטח אחרי ברק בחר, האם לשחק את אותה שיטה ואותם שחקנים ששיחקו? מה עשיתי? איזה שינוי? מה גרמתי פה לזה? אני מבין את המחשבה הזאת של מאמן, כשאתה מגיע ואתה נותן לאותם שחקנים לשחק. אז זה לא אתה הצלחת, זה ההרכב של ברק בחר שהצליח. ואז אתה נכנס לאיזה מין סיפור כזה של לחץ והכל. היום הגיעו שחקנים חדשים שגם דגו, ואלברמן, הם אלה שאחראים להביא אותם.
בדיוק.
אז השינוי הזה נותן לך את הביטחון כשאתה מנצח. הנה, אני עשיתי כאן את השינוי. זה לא הקבוצה של ברק בחר בשנה שעברה.
תגיד, זהו, יש פה גם עניין, אתה לא היית מאמן, אבל כן היית, גם כשהיית בעלים של קבוצת כדורגל, זה לא באמת עניין אותך, בוא נודה.
אבל יש עניין... גם ששחקתי זה לא כל כך עניין אותך.
לא, ששחקת זה עניין אותך, לא, תפסיק. שנה האחרונה
אולי. לא, שנה האחרונה, אתה יודע שלא.
איך הוא אוהב להגזים, כאילו. בקיצור, אז... אבל יש עניין, שנגיד אומרים, למה הוא משחק, למה הוא משחק? ותמיד יש את הזרים האלה, שהבעלים והמאמן אומר, תשים אותו בהרכב, כי כאילו אנחנו הבאנו אותו, אז מה, לא ניתן לו לשחק? זאת אומרת, גם כשבן אדם לא טוב, לפעמים זה משפיע רע על קבוצה, אבל אתה אומר, לפעמים המאמן שם את השחקנים שהוא הביא, לעומת השחקנים שהיו אצל הקודם, כדי להשפיע יותר, כי הוא יודע שהם ישחקו יותר בשבילו, כאלה? זאת אומרת, אתה הרגשת את זה בקבוצות ששיחקת?
איזה שאלה. כל הקבוצות יש את זה. בכל הקבוצות, אפילו ברצלונה, מגיע מאמן חדש, הוא רוצה להביא שניים, שלושה שחקנים, כדי לשנות את הסיסטם של ההרכב.
ששחקו בשבילו.
שזה עבר... עבד בשנה שעברה עם מאמן אחר והם זכו באליפות, הוא רוצה לשנות את זה. אחרת, מה יגידו? שזה אותו הרכב, וזה לא אתה עשית שום שינוי. היום למכבי חיפה יש שחקנים שונים כדי שהם יכולים לעשות את זה. אני מדבר רק על קבוצות שזכו באליפות והצליחו, כן?
כן.
כן? הקבוצות האחרות, עוד אתה יכול לשחק עם אותם שחקנים ולנסות לעשות תוצאות הרבה יותר טובות ממה שעשו קודמיך.
לא, נגיד הגיע גיא צרפתי לנתניה.
כן.
כמה כבר בסגל של נתניה יש.
כן, אבל הוא עשה תוצאות הרבה יותר טובות.
בדיוק. פחות או יותר.
אין אפשרות להביא שחקנים חדשים, זה לא רצים לאליפות, אתה יודע, גם מכבי נתניה, בדרך כלל הקבוצות שנמצאות באמצע הטבלה, לא רוצות להשקיע הרבה בינואר, כי אם זה עובד להם עם תוצאות טובות,
נכון.
אז הן לא יכולות לזכות באליפות, כל מה שהן רוצות לעשות זה לשחק באירופה.
נכון.
אז יש את החישובים האלה, כשאתה יורד ליגה, או צריך לרדת ליגה, אז אתה הולך מהר, מביא שניים, שלושה שחקנים, כדי לא לרדת ליגה. זו ההשקעה שלך.
נכון, אבל אלה של מרכז טבלה...
מרכז טבלה לא. כשאתה באליפות, ואתה רץ לאליפות, כן אתה הולך להביא בינואר שניים, שלושה שחקנים, שיחזקו כדי שלא תפסיד את כל המיליונים כן. שהשקעת בשנה הזאת.
ואני חייב לומר לך, קינדה אתמול כבר בישל גול, קני סייף נכנס ישר לעניינים. הוא כאילו נכנס לרוטציה, אבל זה מכבי חיפה, ו...
תראה, במכבי תל אביב, כן? כמו שאמרתי, אני לא מדבר הרבה על מכבי תל אביב, אבל יש איזה מין לחץ כזה, אתה יודע, של... יש לחץ עצום, שאני לא...
בחמישה משחקים אחרונים, ארבע פעמים איבדו נקוד, כאילו ארבע פעמים לא ניצחו.
זה בסדר, זה בסדר, אתה יודע, כולם אומרים, איך זה יכול להיות, אבל היה עשר הפרש. כמו שהיה עשר הפרש בשלושה שבועות, ארבעה שבועות, כך ירד ההפרש. אנחנו לא מדברים על משחקים באופן נורמלי שאנחנו משחקים מראשון לראשון. הראשון רביעי, ראשון רביעי, ראשון זה שלושה משחקים.
אגב, ראשון רביעי זה הולך להיגמר השבוע. זאת אומרת, אני חושב שמשבוע הבא...
לא, יש שבוע... גביע טוטו, יש גביע, ולאחר מכן מתחילה ליגה של שבוע כל שבוע.
כן.
כן, אבל אז מגיע אירופה ומגיע נבחרת. אבל לא חשוב. הרעיון הוא שכשיש לך ליגה שלא קרה לנו... אני לא יודע, אני לא זוכר
מעולם מתי. מעולם לא קרה.
כן. זאת
אומרת, מעולם לא שיחקו שחקנים ישראלים כל כך הרבה משחקים בחודשיים.
נכון, וכשאתה משחק ראשון, רביעי, ראשון, אז אתה יכול להיות בעשר הפרש, ואם אתה משחק ראשון, רביעי, ראשון, אתה יכול להיות גם כן בנקודה הפרש. והלחץ, הוא לא אמור להיות לחץ של וואו, עכשיו איבדנו את האליפות. אתה יודע כמה משחקים עוד יש?
יש...
יש לך רק 10 משחקים בפלייאוף, שבפלייאוף זה יהיה באמת... מי שיהיה לו סגל רחב, כי המשחקים שם יהיו משחקים קשים, ושם איבוד הנקודות יהיו. לשחק מול הקבוצות...
מסתמן של הפלייאוף, הקבוצות יגיעו צמודות.
כן?
זאת אומרת, יש עוד 7 מחזורים עד הפלייאוף.
עד הפלייאוף, ויש עוד 10 משחקים של הפלייאוף.
כן, ובפלייאוף...
ובפלייאוף אתה משחק הפועל חיפה, ואתה משחק את כל הקבוצות...
הפועל חיפה, באר שבע, נתניה כנראה, ריינה.
כן?
שמול ריינה אי אפשר לנצח.
אתה משחק, אתה משחק, לכן אני חושב שקודם כל צריך להרגיע. להוריד את הלהבות, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה שהיה 10 ונהייתה נקודה, גם לפני כן מכבי חיפה הייתה פחות טובה. עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לאסוף את הנקודות, להחזיר את הביטחון, והליגה עוד ארוכה מאוד, אנחנו עוד נראה עליות וירידות של כל הקבוצות. בוא, שיהיה ברור, להפועל באר שבע יפסידו, דבר אחד אני יכול להבטיח, לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה ינצחו עד הסוף. זה בטוח.
מה זה?
יהיו תקופות שוב פעם.
אולי נדבר על באר שבע, כי באר שבע מנצחת כל הזמן.
כן, אבל באר שבע יש לה עוד לצמצם את הפער הזה.
אתה חושב שבאר שבע חושבת שהיא במאבק? כי כשאני רואה את הטבלה, אני אומר, רגע, הם מתחילים להתקרב.
בראשון, רביעי, ראשון, הכל יכול להיות. אתה יודע, זה מאוד מהיר. אתה... שתבין.
כמה הפער עכשיו איתמר? מהבאר שבע ממקום ראשון? 10 לדעתי.
33
באר שבע, מכבי תל אביב 43.
נכון, 10 נקודות.
10 מהפסגה, נכון? 10 מהפסגה, והיו לדעתי 17. מה? 43 ומכבי חיפה 42.
הכל יכול להיות.
לך תדע.
באר שבע משחקת נגד מכבי חיפה בשבוע שחוזרים לליגה.
נכון.
כן?
ומשחקת מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב עוד 4 פעמים.
נכון. הדברים יכולים... סליחה,
ומול מכבי תל אביב גם עוד לא שיחקה.
כן.
זאת אומרת, יש לה עוד 6 משחקים...
הדברים יכולים מול להשתנות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב. הדרך עוד ארוכה. אסור לאף קבוצה עכשיו לחשוב שהיא נמצאת בנקודה הזאת, שזו הנקודה הכי טובה שיכולה להיות, או הנקודה הכי רעה שיכולה להיות. עוד הדברים השתנו לאורך הדרך.
אם זה לא היה ברדה, יש מצב שאלונה הייתה מאבדת סבלנות ומפטרת את המאמן. מכיוון שזה היה ברדה במשבר של...
והייתה מביאה את מי?
זה לא משנה. אני חושב ש...
לא, זה...
מילה או מילה, אולי...
זה משנה, כי זה הפועל באר שבע, כי התקציב שלהם הוא 70 מיליון. זה כן משנה. אתה יודע, בקבוצות הקטנות אנחנו רואים, קודם כל מעמד המאמן בארץ הוא הכי תחתית שיש. שחקן מאמן מפוטר ביום ראשון, ביום רביעי הוא מאמן בקבוצה אחרת כבר עם חולצה של הקבוצה השנייה.
אתה יודע, הנה בדיוק אני פותח סוגריים. אתמול עשיתי תוכנית על קשטן. לא, עשיתי תוכנית על קשטן, וכולם אמרו. ועם כל השחקנים ששיחקו אצל קשטן, חברים של חיים ששיחקו מולו, נימני ואבוקסיס ודריקס, ושלח ובלילי ואפק מהפועל תל אביב וסביליה, וכולם אמרו את אותו דבר, שמוליק לוי גם בבית"ר ירושלים, כולם אמרו את אותו דבר. קשטן לא היה יכול לאמן היום, כי היום מעמד המאמן הוא כזה, שמאוד קשה למאמן עם אוטוריטה, להתנהל מול העולם הזה של הבעלים שנוצר, להתנהל מול חוסר הכבוד למאמנים. זאת אומרת, היום אין כבוד למאמנים, אתה יודע, זה...
אגב, זה... לדעתי הם מביאים את זה על עצמם.
המאמנים.
יודע, כן, המאמנים. אתה יודע, לבוא למאמן, עוזר מאמן, מחפש שהמאמן שלו ייקשל, כדי שתהיה לו את ההזדמנות להיות זה, מאמן, עכשיו בשבוע הזה, יש מאמנים שמאמנים 3-4 קבוצות בעונה. ו3-4 קבוצות
יש
בעונה.
יש את ה...
זה הזוי.
הזוי.
אין מאמנים.
מה ש... ואני לא אזכיר שמות, יש הרבה מאוד מאמנים, שאתה יודע מה, אתה יודע, אני לא אומר אפילו עצוב, בני לם אמר לי, אני אמנתי כל החיים נוער, לא רציתי בכלל להגיע לקבוצת בוגרים, אבל איכשהו שכנעו אותי לנתניה, מרגע שנכנסתי לזה, זה ממכר. זה ממכר.
אני הייתי אתה... נותן כנסות לקבוצות.
שמה?
אתה רוצה למאמן לפטר שלישי את המאמן? בעונה? לא, אתה רוצה לפטר את המאמן, אתה תשלם לו את כל הכסף עד סוף העונה. אתה יודע מה הבעיה של קבוצות? כי היום זה נהיה הרבה קל. אני מפטר את המאמן שלי, כי אני יודע שהוא יכול ללכת לאמן בקבוצה אחרת, ועד כשהוא מקבל משכורת משם, אני לא אמור לשלם לו, אני יכול לשלם לו רק את ההפרש. אתה מבין? אז זה נהיה קל. אז מעמד המאמן, הוא לא מעמד חזק. אבל אם אתה מפטר אותו ואתה צריך לשלם לו עד סוף העונה, יש מצב שלא תפטר אותו.
נכון, אבל אם, אני זוכר, אתה יודע, בשנות ה-90, גם ב-2000, היו מאמנים, זאת אומרת, היו קרבות גדולים גם בין מאמנים. והיום אתה מרגיש שבמורשת, שקבוצות משאירות, אין כמעט את הדברים האלה. זאת אומרת, מכבי תל אביב שלוקחת אליפויות, לוקחת את זה עם מאמנים זמניים, שלא באמת רואים במכבי את פסגת הקריירה שלהם. גם רובי קין, אם ייקח אליפות, כולם יודעים שנבחרת אירלנד, זה החלום שלו. נבחרת זה חלום של כל אחד, אבל החלום הוא מאוד מיידי. איביץ', יובנוביץ', פאקו, כל השמות האלה, באו, לקחו אליפות והמשיכו ליד שהם רוצים יותר ממכבי, כי אנחנו רק ישראל. גם מכבי חיפה, אז היה לה את בחר, לפני בחר, היו מלא מאמנים. ואני אומר, בסוף, חוץ מבחר, אין מאמן ישראלי.
אין איכותיים.
שבמורשת של העשור הקודם, משתרש.
תראה, כשטל בנין אימן, גם כן אותו הדבר, פיתרו אותו, שלחו אותו מפה לשם. רובן עטר אימן, שלחו אותו מהר, אתה יודע, פיתורים, היה בנתניה.
נכון, נכון.
אתה יודע, לא...
חוסר כבוד.
חוסר כבוד בתקופה כזאת, בתקופה שאין לך כל כך הרבה מאמנים, והשחקני העבר רוצים לאמן, ואתה מפטר אותם בצורה הזאת, ויש חוסר כבוד לשחקנים האלה, הם מעדיפים להיות מחוץ לכדורגל.
אז אתה יודע...
אני לא האמנתי ואני מעדיף להיות מחוץ לכדורגל, אז מה אם הייתי מאמן?
נכון, זאת אומרת...
אלי אוחנה לא עזב והלך לפרשן, למה?
כן, מהר מאוד נמאס לו. מהר מאוד, גם אבי נימני. תוך שנייה נמאס לו.
משה סיני, מזל שיש את הנבחרות. בוני גינסבורג, כל מיני כאלה שהולכים אולי, אתה יודע, כי בנבחרת, בקבוצות אין את אותה התנהלות כמו בנבחרות.
לא, גם אתה פחות בלחץ. עכשיו, אני אומר, נגיד על אלונה.
זה נורא חבל, שתדע לך.
נכון, אז אני לוקח דוגמה, כמו שאמרת, רובן עטר, בנאדו במכבי חיפה, שפיתרו אותם, אחרי חוסר הצלחה, גם בתחילת עונה, נגיד. והנה ברדה זה דוגמה. לסבלנות שהייתה לאלונה, נכון, כמו שאתה אומר, לא היה את מי להביא. אבל אני חושב שבאר שבע הייתה בתקופה קטסטרופלית, ועדיין בגלל ובזכות העובדה שזה סמל, אלונה חיכתה. יצא לה טוב, היה יכול להיות גם לצאת לה הרע.
אגב, זה שאני אומר...
זה כן דוגמה שצריך לחכות.
נכון, זה שאני אומר שלא היה את מי להביא, זה לא אומר ש...
שאתה צריך להעיף אותו.
כן, צריך לפרגן לאלונה על דבר כזה.
זה מה שאני אומר,
בדיוק,
שכאילו,
מסכים
אני, אני לא יודע אם זה בגלל שהוא היה ברירת מחדל באותה סיטואציה, או שבגלל שהיא ראתה מולה, סמל של מועדון, שגם אם יש תקופה קשה, צריך, זה אמור גם ללמד אותה, על סבלנות.
מי,
על...
ש, מי, ש, מי שהכי טוב בזה בליגה, ויאמר לזכותו, זה ג'קי בן זקן. אתה שם לב, לאורך השנים.
כן, זאת אומרת, אם רן היה רוצה מאוד, להישאר, הוא היה משאיר אותו.
קשה מאוד למצוא... את הפעמים שג'קי בן זקר פיטר מאמן.
כן, גם כשהקבוצה עכשיו במקום האחרון.
אתה יודע, זה היה אמור להיות הכי מהר שאפשר.
נכון.
להגיד אלי לוי לא הצליח, תודה רבה, לך הביתה, בוא נביא מאמן אחר.
כן.
שיהיה, זה לא קורה. רן בן שמעון אימן במשך 3 שנים.
והצליח.
כן.
אבל זה הצליח, זה דוגמה של מאמן שהצליח, שג'קי אמר...
הצליח, אבל תראה לאורך השנים, לך אחורה, תמיד המאמנים שלו נשארו.
כן,
אולי פעם
לא...
אחת שהיה, שמאמן אמר, זהו, אני לא יכול, אני מעדיף שמישהו אחר ייקח את הקבוצה, מעבר לזה, ג'קי לא מוותר.
כן, מה שבוא נגיד ברוב הקבוצות האחרות, סכנין, ריינר, עכשיו יש למאמן שמצליח. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, נתניה, חדרה, תחלופה.
אבי לוזון יכול לפטר אותך במחנה אימון.
נכון, נכון.
אם מפסידים במשחקים של המחנה אימון, הוא יכול לפטר אותך. הכל מהר, אין זה.
נכון,
אין סבלנות.
בטח תקווה, אני לא חושב שצריך למצוא מתי פעם אחרונה היה מאמן לאורך עונה שלמה בליגה הבחירה, שכאילו נשאר לעונה שלמה.
גיא לוזון.
מתי?
הנה, גיא
לוזון. לא, בליגה הבחירה. מתי זה היה?
גיא לוזון.
גיא לוזון פעם אחרונה?
כן, עם הצלחה.
אתם בטוחים?
לא, מכבי פתח תקווה...
מה? לא, זה ב-2005. אני מדבר, גיא לוזון היה גם עכשיו, אבל אז הלך לנבחרת. אני לא בטוח.
אבל הוא בא, הוא החליף מאמן.
לא,
באמצע עונה לדעתי.
הוא לא עלה ליגה עכשיו, כאילו, בפעם הקודמת? לא משנה, אבל אני אומר, כי האג'נדה אין בעיה לפטר. והדוגמה עכשיו של ברדה ואלונה, בשאלה היא בבאר שבע יש את הכלים בכלל להתמודד עם...
חדרה פיטרו? מאמן?
כן,
כמה מאמנים עד עכשיו?
כרגיל. נתניה פיטרו, חדרה פיטרו.
מכבי פתח תקווה.
מכבי פתח תקווה פיטרו, הפועל פתח תקווה השאירו וזה יפה.
סכנין, כן?
סכנין, לא. סכנין, לא.
לא? לא סילבס התחיל ב... לא יודע.
לא, סילבס לא. סילבס...
שרון מימר?
מימר בריינה.
הפועל תל אביב?
הפועל תל אביב לא החליפו.
הוא לא מתחילת העונה. כן, החליפו.
למה? מאותו?
החליפו, היה את ה...
מה?
כן, כן.
אז הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב.
חדרה, נתניה, ריינה.
ריינה?
לא ריינה. חדרה, ומכבי פתח תקווה. 4 קבוצות.
כן, לדעתי יותר.
4... לא.
כן?
חצי עונה. סטנדרטי, אתה יודע, זה דווקא מעט.
כן.
אתה רואה, צריכים לבדוק כמה יש בספרד בשלב הזה, באנגליה, האמת זה די הגיוני, 40% אחרי חצי עונה, לא? באר שבע מסוגלת?
מה, לזכות באליפות? כן. בראשון, רביעי, ראשון, למרות שזה פער גדול מדי, ולדעתי באר שבע תתקשה מול הגדולות. היא אולי אוספת את הנקודות, אבל יהיה לה קשה מול מכבי חיפה, מול מכבי תל אביב, היא קבוצה טובה מאוד, מאוד התקפית, אבל אני לא חושב שהשחקנים לאורך זמן יכולים להביא את התוצאות הטובות.
מה שהחזב אותי קצת אצל ברדה, למרות שזה
חסר,
זכותו
חסר,
המלאה.
חסר בסגל להפועל באר שבע, אתה מרגיש את זה. גם כשיש לא הולך ואתה רוצה להכניס מישהו, נורא קשה...
כאילו הסגל של ברדה הוא פחות איכותי ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה ברור. החזב אותי אצל ליניב, שהוא שחקן שמאוד הצליח באירופה, חזר לארץ, וחמד הגיע. כאילו, הוא לא נתן לו לשחק, אתה הזכרת את זה, האמת, ו...
אני לא יודע מה הסיבה.
לא יודע.
אין לי מושג.
ויאנקה לשחר כרגיל באצילות, אני אומר באצילות, כי לחמד אין היום, איפה הוא ישחק ב... במערך של מכבי חיפה.
מחליף של פיירו, של דין דוד.
אני אומר, זה ל-10 דקות רבע שעה.
כן, כן. אתה יודע מה? הוא משתדרג.
כי? כי הוא משתדרג למחליף... זאת אומרת, אתה יכול לזכות באליפות גם בטעות.
לא, אבל הוא משתדרג, הוא יכול לשחק 20 דקות. בבאר שבע הוא לא נכנס אפילו.
לא נכנס. אבל הוא מגיע לקבוצה עם חלוצים יותר איכותיים מה שיש לבאר שבע. אבל כאילו יש את ההרגשה שבמכבי חיפה ייתנו לו יותר. גם אומרים לדגו, כן תשלב את חמד, וזה קצת יחזב אותי. אתה באת לפה מאוד עצבני היום, ולא בגלל הטקו של מכבי תל אביב אתמול, אלא דווקא בגלל הבן הקטן שלך.
כן, סיפרתי לך.
כן.
שאתמול... אתמול היה הילד שלי בן 11 משחק בשמשון תל אביב, וזו לא הפעם הראשונה, אתמול יום ראשון. שבת לא היה להם משחק, לא היה אימון, אבל יום ראשון, אני לא יודע אם זה התאחדות לכדורגל, או שזה הקבוצות מבקשות את זה, אבל זה לא הפעם הראשונה, ואם הקבוצות מבקשות את זה, אז אסור להתאחדות לכדורגל להרשות שיקרה דבר כזה, משחקים באמצע השבוע. הורים עובדים, כן? כל פעם אתה שומע איזה הורי, האם לקחת את הילד, אתה יכול להקפיץ את הילד שלי, אתה יכול להחזיר אותו, אתה...
שנייה, מה?
מה? מה?
מה? יש פה, אני חייב לומר רגע, לפני שאתה ממשיך, יש פה תנועת פודקאסטים היום. אז אתה טכנאי? של מה? טכנאי סאונד, שיהיה בהצלחה. איך קוראים לך? הוא בבחינה או שהוא התמתחיל לעבוד
היום? תגיד לי, אני כולי בעצבים, אתה מדבר איתה טכנאי.
לא, זה חשוב, טכנאי חדש הגיע.
בסדר, טכנאי, הוא עכשיו נדבר איתו אחרי זה, נבדוק מה הבעיה.
תישאר פה רגע על הסוגיה הזאת.
אלא אם כן הוא יכול לטפל לנו בעניין הזה של ה...
של הילדים ב... אתה מכיר מישהו בהתאחדות?
לא. אתה לא טכנאי של ההתאחדות?
אתה מה, אתה רק עוסק בסאונד בלבד? טוב, אתה לא יכול לעזור לנו כרגע. תודה, נחזור אליך. אוקיי, כן.
יום ראשון, בשעה 1:30, כן? הילד צריך להיות במגרש, במושבה.
רגע, באחת וחצי?
באחת וחצי בצהריים,
במושבה. כשהבית ספר מסתיים מתי?
באחת וחצי.
באחת וחצי.
כן.
יפה שאתה יודע, אתה שעצים של בית ספר.
ברור. מה, צריך לאסוף אותו, לבקש מהמורה, שתיתן לו שעה, שעתיים לפני כן להשתחרר.
איזה כיתה הוא חטת?
לא, איזה, היי.
איך, המור?
וו, סליחה, וו. כן, כן, וו, בלחריזי.
הוא בן 11, 12, כמה הוא?
כן, 11.
אוקיי.
באלחריזי, צריך לשחרר אותו שעתיים לפני כן. עכשיו תגיד, מה אני צריך להגיד לילדים שלי? שמה, שהמשחק הוא הרבה יותר חשוב מהלימודים, הרי אנחנו מנסים לחנך פה את הילדים.
כאילו, אתה אומר, למה לא 4:30? אבל אולי יש רצף של משחקים?
בטוח שחסר מגרשים, אבל אני בתור הורה, כן, זה לא ממש מעניין אותי. זה לא מעניין אותי שההתאחדות לכדורגל תמצא איפה הם צריכים לשחק, שיבנו מגרשים, שיעשו מה שהם צריכים לעשות, כדי שהילדים בסופו של דבר, וזה לא פעם ראשונה, עוד פעם אני אומר, היה משחקי גביע ביום שלישי, היה משחקי ליגה בימי חמישי, שאני לא מצליח להבין, בשעה 20:00, היה פעם משחק לאמור, בשעה 20:00, 20:30, ב-22:00 הוא מסיים, יש לו למחרת בית ספר. עכשיו, אתה יודע, פעם אחת, פעמיים.
מסיים ב-22:00. תשמע, הוא צריך להתרגל להרמות הגבוהות.
זה הזוי. אני אומר לך, זה הזוי.
מי מתכנן את הדברים האלה?
זאת בושה וחרפה, ושתבין נגד מי הם שיחקו אתמול. נגד מכבי באר שבע. נגד מכבי באר שבע, ילדים...
שצריכים לחזור הילדים, שצריכים לצאת מה... מתי הם צריכים לצאת? זאת אומרת, שעתיים נסיעה, שעה וחצי.
שעתיים נסיעה עם הפקקים, עם הכל. בדיוק. הם צריכים בכלל ב-10:00 או לא ללכת לבית ספר, או עד 10:00. בושה וחרפה להתאחדות לכדורגל או לקבוצות, אני לא יודע מי. ואם זה הקבוצות, אמרתי עוד פעם, אז ההתאחדות לכדורגל אסור לה להרשות.
אני לא מבין. זאת אומרת, יושב בן אדם בהתאחדות, שהתפקיד שלו זה לעשות את הרשימות האלה, את השיבוץ. ויש פה... אתה אומר שחסרים מגרשים. זאת אומרת, יכול להיות שבמגרש הזה הם משחקים 3 משחקים, ואז אין ברירה. יכול להיות.
שימצאו מגרשים אחרים. זה לא אמור לעניין. זה לא אמור לעניין, שלא ישחקו. שישחקו ביום אחד. שישחקו בשבת.
כאילו, אתה אומר, הילדים האלה לא שיחקו בשבת.
לא שיחקו. יכול להיות שהמגרשים, אין לי מושג. שימצאו להם איך, שיבנו להם מגרשים, שיעשו בלתי אפשרי, שהורים, כן? יצטרכו לדאוג לילדים שלהם, אם לקחת אותם בשעה 12:30, או 12:45, כדי להספיק להגיע לפתח תקווה, אז זה מה שאתה אומר להם. זה מה שאתה אומר להם.
אז זהו, בעניין הזה...
אתה יודע אם אמא שלי הייתה רוצחת אותי.
אז זהו, רציתי לשאול אותך. אתה, שכדורגל היה חשוב לך.
כן.
היו משחקים באיזה שעות?
לא עניין אותי הלימודים.
נכון.
אבל אז זהו, באמצע השבוע, גם לאימון, שהייתי צריך להגיע לאימון. אין דבר כזה שהייתי מפספס את הבית ספר. הייתי הולך לבית הספר, עם התיק של הבית הספר, והתיק של האימון. ומבית הספר, כשאני מסיים ללמוד, הייתי הולך ברגל 45 דקות עד האימון, ומתאמן, וחוזר 45 דקות. עכשיו, אין דבר כזה לא להכין שיעורים, או...
לא להכין שיעורים זה סבבה, או, אבל או. אני מדבר על השעות של בית ספר. לא היית מבריז?
הייתי. אבל כשהייתי טיפה יותר גדול, לא כשהייתי ילד, בגיל 11. כולנו הברזנו, אין אחד שלא הבריז כשהיה בגיל 16, 17,
גם אני, ברור.
ושלא יקשיבו לפודקאסט הילדים שלי, כי אני...
לא, חס ושלום, תראה, אני גם באוניברסיטה,
הברזת?
לא, מה זה הברזתי? לפעמים היו שיעורים משעממים, ובקפיטריה היה איזה פרלמנט מאוד חשוב, אז הייתי יוצא לפעמים על חשבון...
אין בעיה, אבל זה, אני יכול להבין את זה. אבל ילדים בני 11, 12, 15, כן? שמשחקים ביום ראשון, וצריכים לא ללכת לבית הספר, או ללכת למחצית, איזה מסר אתה מעביר להם?
נכון, לגמרי.
איזה מסר אתה מעביר להם? איפה
פה ההתאחדות? משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, אין שום קשר ביניהם.
אני לא מצליח להבין, זה בסדר שהילד שלי... ילמד את השעתיים האלה שהוא לא למד, ויכין שיעורים, ומישהו, ובבית ספר תעזור לו המורה, שזה, אין לי טענות כלפי המורה המחנכת או הבית הספר, יש לי טענות כלפי ההתאחדות לכדורגל, וכלפי הקבוצות. עכשיו תשמע, אתה יכול להגיד, אז הילד שלך לא רוצה, שלא ישחק, אבל איזה מסר אתה מעביר לילדים, מה זה לא רוצה?
לא, זה גם יפגע בו ב...
מה, הוא אוהב את הכדורגל, הוא אוהב את הקבוצה שלו, הוא אוהב לשחק, אבל מצד שני, אתה צריך להביא אותו בשעות, לא הגיוניות.
נכון.
אתה יודע, נסעתי לפני איזה חודש וחצי למשחק בגני תקווה, שעה ורבע, מתל אביב מהבית שלי, עד גני תקווה, בפקקים.
מה?
כן, עכשיו, הלוך וחזור.
גני תקווה זה קיית אונו.
שעה ורבע. עכשיו, זה בסדר. אני יכול... איפה ההורים שעובדים?
נכון.
שעובדים עד שעות מאוחרות.
בצהריים.
כן. בארבע וחצי, חמש, לא יודע.
הבנו שאתה עצבני, חיים, זה בסדר, אבל איך...
עצבן אותי.
תספר לי רגע... לא, בסדר, אני אומר, אבל שתי נקודות. קודם כל, אמור הוא סגנון רוי, הוא יותר התקפי, מה? או שכולם מתחילים בהתקפה?
אמור מגן ימני.
מגן ימני? וואלה.
כן, הוא היחידי שברגל ימין.
כן? אבל איך בגיל 11 כבר אתה קובע לילד מה... כאילו, איך?
אני...
זה לא אתה, אבל אני אומר, איך...
מה, בתפקיד?
הוא רוצה להיות מגן.
בתפקיד?
כן.
זה המאמן קבע לו, לא אני קבעתי.
כן, כי כולם רוצים להיות חלוצים בהתחלה?
כן, לא יודע. אתה יודע...
ברמת הכישרון, או שאתה לא רוצה לדבר על זה עדיין, זה...
ברמת הכישרון הוא צריך להתקדם, כן. הוא צריך עדיין... הוא מתאמץ הרבה, והוא...
ברמת ה... הוא רציני. ברמה המנטלית, רציני.
רציני, כן.
אז בוא נחזור אליך, 45 דקות מבית ספר ל...
אימון.
לאימון.
כן.
או למשחק. שזה סטנדרטי, כולם הלכו יחד ל... זאת אומרת, איך זה, אחרי בית ספר?
לא, חלק מהשחקנים היו קרוב למגרש, או שההורים שלהם היו מביאים אותם לאימון, או שבאוטובוס.
אה, באוטובוס.
כן, אני ברגל.
אתה ברגל.
כן.
קטורזה היה מספר שבמשחקים, זאת אומרת, הוא תמיד היה לו איזה אבא שהוא היה תופס ממש ליד הקופה, ואז האבא היה מכניס אותו, זה הבן שלי, משהו כזה.
כן.
היה לך גם כזה? שהאבא שלך באמת היה הולך איתך?
האבא שלי היה מאמן, גם שלי, כשהייתי הרבה יותר קטן באשדוד, הוא היה מאמן, אבל אנחנו בתור שחקני הפועל אשדוד היינו נכנסים למשחק חינם. אתה יודע, אז היינו נכנסים לראות, אני הייתי הולך עם אבא שלי לראות המשחק, שהוא היה בטירוף אבא שלי על
הפועל אשדוד.
כן,
הרבה ש... שהיו אז בליגה...
ליגה א'.
ליגה א', ועירוני היו יותר חזקים?
כן, עירוני גם הייתה אז בתקופה הזו בליגה א', אבל...
בתחילת שנות ה-90 זה התחיל להיות, זאת אומרת, יותר פומבי, היה קרב ביניהם.
כן.
עירוני היה, הכוכב שלהם מי היה? מישהו, זה טלפון חשוב?
לא.
מי היה כוכב של עירוני?
כאילו, בתחילת ה-90, היה איזה סקור. נאור גלילי.
לא, גלילי וזרין היו בתקופתך. אבל טיפה קודם...
לא בתקופתי, הם טיפה יותר...
הם יותר גדולים לך? כן.
לרוני אשדוד.
היה זריאן יותר מבוגר.
תראה, אני הייתי אוהד הפועל אשדוד, כי שיחקתי בהפועל אשדוד.
אבל כמה קהל כבר...
אתה יודע מי אצלנו, דוב רמלר, בני לם שיחק. כן, הביאו שלום אביטן, כן.
אבל מבחינת קהל, אז היה עוד קהל, והיום לא באים למשחקים של אשדוד.
לא.
למה?
הולכים למשחקים של עירוני והפועל. אתה יודע שיש היום עירוני והפועל. למה מה?
כאילו... למה הקטע הזה שבממסמך אין קהל? מאיפה זה התחיל?
תראה, חיברו בין עירוני להפועל, ואוהדי עירוני והפועל לא התחברו לממסמך. בהתחלה הגיעו, אבל לאחר מכן זהו. כבר כל אחד רצה להישאר בעירוני ובהפועל.
אז יש שלוש קבוצות באשדוד?
כן, שלוש או ארבע לדעתי.
זה במילים עדינות, מטופש.
למה?
בעיר כמו אשדוד, שיהיו ארבע קבוצות שמשחקות.
תראה, זה לא עבד כשהיית ממסמך אשדוד מבחינת הקהל, ואתה הולך עכשיו למשחקים.
למה? כי כאילו אין נשמה אתה... שם. זה... אתה יודע, מתאחדת קבוצה, כאילו מתאחדים סביב קבוצה.
זאת אומרת, אם תהיה ממסמך תל אביד, מישהו יתחבר לזה, אם זה הפועל או מקבי? עזב, תסתכל על זה כעיר של...
אני מבין,
זה,
רגע.
זה בדיוק אותו נסה... הדבר, לא יתחברו לזה. זה נורא קשה להתחבר לזה, גם אל תשכח שאוהדים של הפועל אשדוד ועירוני אשדוד, היו האנשים הראשונים שבאו והקימו את העיר.
נכון.
זה קהל ישן, וכשהקהל החדש, זה פחות עניין אותו, העניין הזה של כדורגל. הרי איך אתה מעביר את המורשת לילדים שלך? אני רואה לפי חברים שלי, כן? לוזון, הילדים שלו אוהדי מכבי.
כן.
כספי, הילדים שלו אוהדי הפועל. כן. זה נכון, עובד נכון, בצורה
ברור,
הזאת.
ברור, אין מה לעשות.
ושם, ברגע שלא היה את הפועל ועירוני, לא היה את ההורים שיעבירו את המסורת הזאת לאותם ילדים, כי הם בעצמם לא התחברו לממסמך.
האם אי פעם היה ניסיון להביא את הכסף של ממסמך, את ג'קי, לאחת הקבוצות האלה? זאת אומרת, עירוני ממסמך. היה את זה פעם, לא?
לא, היה רק בגלל השם, אבל הפועל ועירוני זה בסופו של דבר זה מה שהיה ממסמך, ולאט לאט עם השנים הגיעו כאלה שהייתה להם זיקה לעניין של הפועל ולעניין של עירוני, והקימו קבוצות אוהדים שהתחילו מליגה ג' והיום הן נמצאות בליגה א' וכו'.
זאת אומרת, אין באמת סיכוי לממסמך להביא קהל, אתה יודע, הקהל של ממסמך מסתכם ב-500 איש.
הקהל של ממסמך זה אותו קהל ש... שהתחבר מההתחלה ונשאר, ולאורך השנים, אם עדיין ממסמך אשדוד תישאר, אז כמובן, אתה יודע, אתה מגדיל את הקהל שלך כל זמן שיש
דור חדש
ילדים,
שמגיע.
דור חדש, וזה. כמו שהיה עם הפועל תל אביב, כמו שיש עם מכבי תל אביב, בוא, יש דור מתחלף גם עם מכבי חיפה.
כן,
דור מתחלף וממשיך.
זה לא אותה כמות, וזה עיר, עיר כל כך גדולה, עם פוטנציאל, ו...
אני לא בטוח שכבר אשדוד היא עיר של כדורגל כמו שהיית פעם.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהגיע קהל אחר של אנשים לגור בעיר אשדוד, אתה מבין?
כן, הרבה עולים חדשים.
הרבה עולים חדשים, הרבה דתיים, הרבה שמגיעים לעיר אשדוד בכלל מערים רחוקות. זאת אומרת, קריית גת, קריית מלאכי, דימונה, זה נורא קשה לך. זאת אומרת, אתה עכשיו לבוא ולהתחיל להיות אוהד של ממסמך אשדוד. זה לא עובד בצורה הזאת. בדרך כלל זה אנשים שחיו בעיר, וההורים שלהם לקחו אותם למשחקים, ולאחר מכן אתה
נכון.
מתחבר לקבוצה.
אין, זה...
כך זה בדרך כלל קורה כשאתה מתחבר לכדורגל. ואם זה לא קורה, אתה לא מתחבר לכדורגל בכלל.
נכון.
ועם הכמות של קהל בכדורגל היום מתחלק, הולך לעירוני אשדוד, הולך להפועל אשדוד, אין מספיק קהל באשדוד כדי שיעדו את כל הקבוצות האלה.
יש במקביל אלינו...
אתה יודע שאני הייתי קטן, 5,000, 7,000 צופים כל משחק של הפועל אשדוד.
מה, זה מטורף.
זה פשוט היה מטורף.
זה מטורף, ולמה לא בא איזה איש עסקים היום...
לאבא שלי על הקווים, אתה יודע כמה שופטים קיבלו כללות ממנו?
כן?
כן.
מי היה...
כוונים, שופטים, מה שאתה לא רוצה. את כל הכללות שיש בעולם אבא שלי היה נותן.
והיה איזה שופט אחד שהוא באמת כאילו לא סלח לו על היום?
זה לא משנה.
זאת אומרת, הוא רואה שופט משרוקית.
כן, זה מתחיל בזה. עוד לא התחיל המשחק. למה לקלל? חכה נראה אם השופט בסדר.
לא. על ההתחלה?
כן.
אבל זה מטורף, אתה מבין? זאת אומרת, אם הפועל אשדוד תעלה, זה תהיה קבוצה עם הרבה יותר קל מאשר ממסמך.
לא בטוח. עוד פעם אני אומר. אין את הכמות של הקהל של הפועל אשדוד שהייתה, אבל אני בטוח שאם היא תהיה במקום הרבה יותר גבוה, יחזרו אלה שההורים שלהם נתנו להם את השורשים ללכת להיות אוהד הפועל אשדוד.
זה נכון. טוב, אני רוצה לנצל את כישוריך כפרשן טניס.
טניס?
כן. כי יש אליפות אוסטרליה. רגע, שנייה. איתמר, אתה בראיון עבודה או שהוא יתקבל כבר? הוא יתקבל. כי איתמר פה...
עלה ועדת.
אני רוצה רגע לדבר על הרכבת פודקאסטים שרצה פה, בחיוב אני אומר את זה, שבדיוק פגשנו את יאנה ו... אתה אמרת, אני לא יכול להגיד. מה זה? אין לאף אחד כוסות?
זה כי הפסדתם בהתערבות איתי. רביבו צדק, הסגי היה צריך ללכת להביא את הכוסות.
יפה.
אז כן, אז ראינו את יאנה, שרי גבעתי, ומה שמו...
איך קוראים לשותף של יאנה? יון.
יון.
יון, יאנה ויון. והם דיברו... ושרי גבעתי, והם דיברו בעצם על ה... על מלחמות ההסברה. כי שרי היא גם חברה טובה של נועה, שהיא מלכת ההסברה היום. זה לא טוב להגיע, הם לא חברות? הם חברות, הם חברות.
שנועה תשבי, תגיד.
שנועה תשבי.
כן, ראינו בדיון הזה.
לא, היית אמר, תפס את הראש, כי הם לא חברות.
אני אוהב לבוא לדיונים האלה של הפודקאסט, ולאחר
אחרי,
שמדברים, לכל אחד יש דעה, וזה בסדר.
אם הייתם מצלמים את הדיונים של אחרי, בין המפגשים של אנשים שנכנסים לפודקאסט ויוצאים, זה לגמרי תוכנית.
כן. כן.
זה ברם צ'יט, אבל לא, אבל אתה צריך לשים מצלמה פה ולצלם את המפגשים. זאת אומרת, לפעמים יוצאים דברים טובים מזה, אז זהו.
ומההסברה הזו, איך רצית להגיע לטניס? לא הבנתי.
אין שום קשר, אבל לא, אני פשוט הייתי מוקסם מהדרך שבה איתמר מעביר את המידע לטכנאי סאונד, כי לאיתמר אין שום מושג בסאונד.
כן.
ולכן אני לא מבין על מה הם מדברים, כאילו. זהו. אז בואו נחזור לטניס ולג'וקוביץ'. אני אומר, אחרי שפדרר ונדל כבר לא בתמונה, הטניס, זאת אומרת, יש את אלקרס, אבל הטניס זקוק לעוד יותר דמויות כדי להחיות את זה. נכון שזה עדיין מעניין, ותמיד ג'וקוביץ' מול אלקרס בגמר, אבל אני מרגיש שצריך עוד, צריך עוד.
תראה, אני תמיד מבקר את אלה שאף פעם לא שיחקו כדורגל, והם באים ו...
נכון.
ומפרשנים...
אז מי, אתה אומר, מי שמחה להיות פרשן טניס?
כן, מי שמי להיות איזה, אבל אתה יודע שאני משחק טניס ככה כמידי פעם, ואני מקשיב לאנדי והרל וכל החבר'ה שמדברים על...
רגע, איפה אתה מדורג בין הכדורגלנים?
אין לי מושג, לא...
מי הכדורגלן הכי טוב בטניס?
אין לי מושג, יש הרבה טובים.
יוסי טוב בטניס?
בניון?
כן.
אני ראיתי אותו רק...
הוא עושה הרבה רעש בתור טניסאי פשוט.
כן, כן, אני מאמין שהוא טוב. רן בן שמעון...
רן בן שמעון טוב?
כן. יש כמה שחקנים טובים, אבל עזוב, זה לא עניין של תחרות. אני יושב ואני מקשיב את השיחות של ג'וקוביץ', אתה יודע, ושומע מהם... שהולך להיות דור נהדר אחרי ג'וקוביץ', עם אלקרז ורון, ויש כמות מטורפת של שחקנים, כל כך הרבה מושרים.
כאילו כל הדור הזה של מדוודב, ציציפס, השחקנים האלה שהם כבר בני 25-6, קספר רוד, כן, אז כאילו הם מפספסים את זה, כי הוא לא הולך. כאילו, תלך כבר, תן להם.
למה אבל... שהוא ילך? תשמע, הוא שחקן הטוב ביותר בהיסטוריה. גם כרגע, קשה להם איתו. קשה להם איתו, כי אחד הדברים שיש לג'וקוביץ'...
לא, אני אומר, תלך, באמת הוא אדיר, אבל אין דור ממשיך.
זה המנטליות. המנטליות, המחשבה, החוזק הנפשי, שזה אחד הדברים שאתה לא יכול להשוות, כן? בין הגיל של ג'וקוביץ' ומה שהוא עבר הניסיון שלו, לבין ילד בן 20. אותו הדבר גם בכדורגל, שזה יהיה ברור, שאחד בין 28-29, אין לו את אותו כוח מנטלי, פיזי, אם הוא ילד בן 20. עם כל הדבר היפה שאתה מצליח ואתה משחק, עדיין זה משהו שהוא נורא קשה, בטח בספורט יחידים. אתה יודע, נכון. בקבוצה עוד לא הולך לך, החבר שלך עוזר לך. בטניס זה משחק...
זה המון מנטלי.
אתה יודע,
זה...
אני רואה את ה...
כל ספורט יחידני זה
ראית
מנטלי.
ראית את הברייק פוינט בנטפליקס?
לא.
סדרה על הטניס?
לא. מעניין, אני רואה עכשיו את הסדרה בנטפליקס על המונדיאל בקטר.
אז אני אומר לך, זה מאוד מאוד חשוב שתראה את זה, וגם לשחקני כדורגל, או לילדים, זה מאוד חשוב כדי להבין איך ההתמודדות המנטלית של שחקנים שנמצאים בספורט הזה, עד כמה המשחק שלהם בטניס, או היכולת שלהם בטניס, היא חלק קטן ביותר.
רגע, אשתי מתקשר, אתה רוצה רגע...
לא, לא, אני הבילה אותי.
הבילה אותך?
כן.
למה?
לא, ביום שישי, איך שעליתי במדרגות, היא באה... כל הזמן שאנחנו מדברים, הקטיף של הטוטים,
אז היא הגיעה גם אליה.
והפיקניק.
אתה מבין?
מה זה הגיע אליה?
הפודקאסט מצליח. אם זה הגיע לשיר שמדברים על הקטיף,
כנראה שהצלחנו. היא אמרת לי, היי חיים. אמרתי לה, היי שיר. תגיד לי, מה אני קשורה? אני לא מבין על הפודקאסט. למה אני צריכה להיות חלק מכל העניין הזה של פודקאסט? וזה אמרתי, לא, את לא העניין, אבל את יודעת, הוא כל פעם מגיע, וכל שבוע הוא מספר לי איזה סיפור אחר של פיקניק, של קטיף טוטים או תפוזים.
ואתה שואל אם זה ביוזמתי או שמישהו אחר מושך בחוטים.
ואני לא ממש מאמין לו. היא אומרת, לא, אנשים כבר שואלים אותי ברחוב, הייתם בקטיף טוטים, הייתם בפיקניק, מה אני צריכה את הדבר הזה על הראש?
מה זאת אומרת?
תשמע, אבל היא צודקת.
אבל זה יפה. למה היא צודקת?
היא צודקת. מה היא קשורה לכל העניין הזה שבאים ושואלים אותה את ה...
זה שזה מגיע אליה, זה אומר שהתעודה היא עולמית. התעודה היא עולמית.
תראה, זה שהיא פנתה אליה, אני כבר יודע שהיא אחראית לעניין הזה.
אתה חושב? זה על ראש הגנב, אתה אומר, זה, ברגע שזה, אתה יודע שהיא מניעה את כל...
למרות שהשבוע היה לך משחק נהדר.
התחלנו את הפינה. רגע, מוזיקה. זה לא זה, זה לא לא, זה... זה מבט ספורט. אתה לא חיית. יש מבט ספורט, עם ניסים קיוויתי בימי חמישי. יש משחק השבת.
אבל זה זה.
דיבורי לוי ביום שבת. זה משחק השבת. וזה מה שאתה אומר, טה, 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 זה מבט ספורט. זה מבט ספורט.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא הקשבת לפודקאסטים שלנו שאתה לא יודע איזה, נו?
אני יודע שזה משחק השבת.
אבל הקשבת פעם, שמעת את זה?
כן, זה משחק השבת, הוא טועה.
אז דבר עם הטכנאי שיתפל בזה, כן.
זהו, אז בוא... אז עוד לא סיימנו עם ג'וקוביץ', אבל נחזור לזה.
כן.
עברנו מגרש, פשוט, אתה יודע, איזה כיף היה לשחק שם. זה פשוט היה...
אתה רואה את ההבדל?
משהו אחר, אפשר לרוץ.
לא נפצעים.
נכון, דוד הבילי נעליים גם.
פתוח גם כן
נכון.
המשחק. אתם משחקים ארבעה ושוער.
נכון, הרבה יותר
כיף. ראית שזה משחק אחר לחלוטין.
הרבה יותר
וגם
כיף.
וגם עם הנעליים, אתה יודע, והמגרש, אמרתי, אני רק מחכה איזה טעות שכנר יעשה, כדי שבפודקאסט אני אבוא.
נכון.
ואני אתקוף אותו על היכולת הירודה שלו.
נכון.
גם עם הנעליים וגם עם זה. אבל וואלה, הפתעת. השבוע הזה דווקא היית טוב. קשה לי להגיד את זה.
אני יודע, אני יודע.
כי אני רוצה דווקא את ההפך, את ההחמצות האלה.
לא, ההחמצות היו.
כן.
אבל גם למצבים צריך לדעת להגיע.
אבל שיחקת יוצא מן הכלל, גם בריצה, גם בבישולים, שערים, היה מאוד יפה.
תודה רבה. השאלה, מתי אתה גם, זאת אומרת, כשוער אפילו, כשוער עולה, זה לא...
אתה לא יודע איך אני נהנה לשבת בצד ולראות את הצירופי, משחק של שחקנים שהם לא היו שחקני כדורגל, ואתה לא יודעת כמה אני נהנה מזה.
באמת?
באמת, אני נהנה מזה מלראות, אתה יודע, את קוביקה ואת החבר'ה ככה עם צירופי פסים יפים כאלה ושערים. אותי, זה עושה לי כיף מבחוץ לראות את הדבר הזה.
זהו, חשוב גם לפרגן, גם ביקשו מאיתנו פשוט לא להזניח שערים חשובים. לוזון הפקיע שער מאוד יפה השבוע.
איזה שער הוא הפקיע?
הוא הפקיע שניים.
באמת?
לא יודע, דורין, כן, כן. דורין סימסה לי, נכון. תקשיב, תפרגן לליאור, כן. הוא, לא, הוא בא הביתה ואין... אז ליאור הפקיע שעה יפה, וגם שטרר גם היה טוב, למרות שאני לא זוכר שהפקעת.
עכשיו אז... הצטרפו אלינו הרי לוי, דודו.
זהו, עכשיו הטניסאים הגיעו כן. השבוע, הרי לוי היה. אנדי, הבנתי, לא בכושר.
אנדי יגיע.
יגיע? כן. הוא רק עסוק בהתנדבויות יגיע. בימים אלה.
כן, ו... אבל זה באמת... זו חוויה שאני, גם לראות את זה מהצד, זה ממש כיף. אני באמת נהנה מזה.
יפה, והיה גם שחקן שהגיע השבוע, רני, בחור...
עוז.
עוז.
כן.
שהיה לו חולצה על הגב, ואמרתי...
היה שחקן במכבי תל אביב.
כמו אלי דריקס, הוא כבריון כזה. הוא היה שחקן במכבי תל אביב?
כן, ככה הבנתי.
אז זה לגבי השבת במגרש, בשבוע הבא אני לא יכול להיות. זהו.
למה?
עכשיו תראה. אנחנו בווייט פול.
שיר.
זה תוכן שיווקי.
שיר.
אנחנו בווייט פול בכפר סבא, יש שם יום הולדת לרונה בת 5.
והיא נולדה במרץ.
לא, לא, לא. רונה עוד יומיים בת 5. זה קודם כל, חייבים...
מה זה, אני לא מבין, יום הולדת בבוקר, כאילו בשבת?
כן, מביאים את כל הכיתה. ומסיעים את כל הכיתה עד כפר סבא.
תשמע, אני חושב ששיר יושבת בבית, ואומרת יש יום הולדת לילדה. מה אני אעשה?
מה אני אעשה שבוע כדי לפקוק את הכדורגל?
איך אני הורסת את התשע בבוקר הזה בכדורגל, ואז היא אומרת, לא, יום הולדת לא באמצע שבוע. שבת?
שבת.
כן, ואז אומרים לה, תקשיבי, אבל בואי, כל הילדים בשבת לא יכולים להגיע לזה, אין...
אבל יש כדורגל.
אנחנו נדאג להם להסעה. העיקר בתשע בבוקר הוא לא יהיה.
תשמע, כל הכיתה נוח להם בשבת. אנחנו גם מביאים להם פעילות לכיתה. לא, זה לא כיתה, לגן. ילדים בני 5. אגב, לרונה יש חבר.
באמת?
בן היה אצלנו אתמול בבית. ילד מקסים.
וואו.
כן, בלונדי כזה, שוודי. מתאים לי. כאילו, עוד... מהצד הפולני. אבל אז זה ביום שבת, יש לנו יום הולדת, אני לא יכול להגיע. אני כבר מודיע.
תשמע, אני באמת לא מצליח להגיע.
מה אני אעשה? זה מעליי.
אי אפשר להתחיל... או.
עלית על הנקודה. זה מעליי. אבל רגע, אז בואו נסיים על ג'וקוביץ' שנייה.
כן.
נו. אז אתה אומר, מתי זה מתחלף? זה לא...
בינתיים זה לא יתחלף עד שהוא לא יפסיק לשחק, ועד שהוא לא יראה שמנצחים אותו, אבל תשמע, הבן אדם הוא כמו מכונה. הוא כמו מכונה, ואתה רואה את השחקנים, באמת, אני אומר לך, בתוכנית הזו בנטפליקס, אתה רואה עם מה הם מתמודדים. שזה דבר מאוד מאוד יפה לראות, כאילו באופן האישי, כשאתה צריך לצאת למשחק, ואתה... מהבחינה המנטלית, כן, אני מנצח, הוא יותר חזק ממני, הוא ג'וקוביץ' לא רואה אף אחד.
אבל אני אומר, נגיד, כל החבר'ה של הטניס, הם כולם פדרר. זאת אומרת, פדרר פעם היה האליל של כולם, השחקן של כולם, וכביכול ג'וקוביץ' באמת עבר אותו. זה נורא מאכזב המון אנשים.
נורא מאכזב של... תשמע, זה אנשים שאוהבים את...
את פדרר, זאת אומרת, היו מעריצים של פדרר, אבל אין ברירה אלא להודות,
כן.
שמבחינת ההישגים...
או את נדל.
אבל נדל לא היה אהוב הקהל, הוא פשוט היה שחקן ענק. אבל פדרר תמיד היה הכי אהוב.
תשמע, זה כמו לאהוב את רונלדיניו, כן? או לאהוב את מסי. שמסי עם התארים ועם היכולת זה, ומצד שני, אתה רואה את רונלדיניו, שהוא הרבה יותר וירטואוז כמעט בכל שחקן אחר, שאני ראיתי, גם הוא וגם רונלדו, לא רונלדו, רונלדו הברזילאי, כן?
כן.
שני שחקנים ש... רונלדו פנומן, כאילו,
כן.
עושים את הדברים הכי וירטואוזים שיש, אבל בסוף מגיעים שחקנים אחרים, שמבחינת תוצאות ומבחינת
מספרים,
הזה...
מספרים, נכון.
הם עושים את זה, וזה מה שעושה ג'וקוביץ'.
זה דוגמה מעולה, נכון.
יש לו את ה... יש לו את המנטליות הזאת.
הזכרת את מסי, ואני חייב לסיים בזה. בשבוע שעבר, אחרי שהיינו כאן, שידרתי בערב את טקס פרסי השנה של פיפה.
כן, ושם קראתי מה רונלדו אמר על זה, שזה כבר הפסיק להיות...
תקשיב, זה מגוחך, אני חייב לומר. מסי שוב זכה. הוא שיחק במיאמי השנה. אתה יודע, זה כבר בדיחה.
אז אתה מסכים עם רונלדו?
אני לא ראיתי מה רונלדו אמר, אבל היה ככה, המועמדים היו ארלינג הולנד.
הוא אמר שהוא לא מאמין יותר בכדור הזהב הזה, ובבחירות של...
ארלינג הולנד, אמבפה, ומסי. עכשיו, אמבפה גם, פריס סן ז'רמן, אבל זה...
אבל רגע, זה נחשב... ארלינג הולנד
זכה בכל תואר אפשרי.
לא, אבל זה...
והיה מלך השערים של הפרמייר.
זה כלול בגמר גביע העולם?
לא, הוא לא, זכה כבר.
זה כבר זכה.
הוא זכה בזה. בשנה שעברה.
עכשיו זה בדבר הנוסף שהוא במיאמי.
במיאמי. הפקיע 41 שערים, מתוכם 21 שערים במיאמי.
מסי לא היה צריך להיות בכלל בשלישייה לדעתי.
אז זה היה.
כן.
אתה יודע, עכשיו, בקהל, אני ראיתי התגובה, והיו שם...
את המרמור של שחקנים, לא?
לא מר... אבל של כולם, אתה יודע, ישבו שם כל אנשי הכדורגל, גם הוותיקים יותר, גם הזה. אפילו פאפ, אתה ראית את הפנים של פאפ? עושה ככה.
כן.
אתה יודע.
מאיפה זה, מאיפה זה רע?
אני אומר לעצמי, אתה יודע, די להסקנות הזו. זה, הכסף כבר עבר מדרגה לרמה, זה הזיה. וגולת הכותרת, שהוא אפילו לא בא לקבל את הפרס.
הוא לא בא?
אז רונלדו צודק.
אני גם מסכים עם רונלדו. יש פה איזה משהו מחור.
כן, לגמרי. זהו, אז בזאת נסיים. אם אנחנו מסכימים עם רונלדו, אז אין...
אפשר לסיים את זה, לא?
אפשר לסיים, העיקר... איתמר, איפה הטכנאי? הוא כבר התחיל לעבוד? הוא יושב. אנחנו נלך רגע להגיד בהצלחה לטכנאי הסאונד החדש, ונתראה בשבוע הבא, הוא יבוא.